ממשיכים בעניין שלנו של ספירת העומר, ואנחנו בדף קופסה מחט, שורה שביעית, שורה שישית. זה בחינת מי שם פה, מי דייקה. שהוא בחינת בינה, בחינת אהיה שנתגלה על ידי בחינת אילם. כלומר, התנאי לדיבור זה השקט שקודם. בלי מעבר דרך האדום, דרך השתיקה, דרך הבושה, בלי מעבר דרך מי שמשים עצמו כאילם, לא יכול להגיע למדרגה של מדבר. והמדרגה של האדם, ההגדרה שלו היא כאמור מדבר. אבל כדי להגיע למדרגה הזאת, לבחינה הזאת, חייבים לעבור דרך תחנה שנקראת אילמות. ולכן בפסח אנחנו יוצאים ממדרגה של אילם, ולאט לאט עולים למדרגה של מדבר. כמו בזיווגים, בקבלה, למה אנחנו לא מעלים מן בבת אחת? אי אפשר להעלות מן בבת אחת. כל זיווג מעלה מן בכמעה כמעה. אם היינו יכולים להעלות מן בבת אחת, היה כבר משיח. כדי לרוקן את כל המן שצריך לעלות מהקליפות. אבל זה לא כל כך פשוט, זה נעשה בשלבים, זה נעשה בתהליך, ולכן אותו תהליך כאן חוזר בצורה אחרת, ממדרגה של אילם למדרגה של מדבר. והמדרגה שנותנת את הכוח לדיבור זה מי. מי שם פה לאדם. זאת אומרת, מדרגת הבינה היא זו שנותנת לאדם להיות אדם, כלומר המחשבה הפנימית שלו שמאפשרת לו את הדיבור. אנחנו קוראים לזה בינה. הבינה היא המוחים שמאפשרים לאדם להגיע לבחינת מדבר, לבחינה של רוח ממללה. כי על ידי זה נעשה בחינת אדם שהוא מדבר, ועל כן בשבועות מקריבים שתי הלחם, שהם באים מחיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא מדבר. גם חיטה הוא בגמטריה כף בית עטוון.
מדבר פנימי, נכון? לא חיצוני.
לא, לא, מדבר חיצוני. למה מדבר פנימי?
זה אילם.
מה?
אדם אילם.
הוא לא בבחינת מדרגה של אדם שלם. חסר לו. יש בעיה? אדם שאילם, יש לו חיסרון, זה מום, כן? יש מדרגות שהוא לא יכול לעשות. זאת אומרת שיש כאן כוח של שלמות שמתגלה בכוח הדיבור. כמובן שהפוטנציאל של האדם הוא להיות מדבר, גם אם הוא לא מדבר. אבל עצם העובדה שהוא כן מדבר וכן מבטא את הדיבור שלו, אז זה מגלה אותו. תגיד אותו דבר לאדם שמדבר, אבל מדבר שטויות. לא אילם.
כן.
גם כן לא נקרא מדבר. הוא הגיע למדרגה של מדבר, יש לו את הפוטנציאל של מדבר, אבל הוא מדבר שטויות. זאת אומרת, במקום לנצל את הדיבור שלו, את הכוח האלוהי, את הרוח ממללה, לדברים של דיבור אמיתי, הדיבור שיוצא מפיו הוא דיבור אסור. או לשון הרע. אין יותר חמור מלשון הרע, נכון? זה כנגד כל העבירות. נו. אז אתה רואה שהאדם שמדבר, במקום לדבר, הוא לא מדבר. הוא מדבר לשון הרע, זה לא נקרא דיבור, זה דיבור אסור. כשאנחנו אומרים מדבר, זה לגלות את המוח הפנימי. המוח הפנימי זה חוכמה ובינה. אם אתה לא מגלה את המוח הפנימי הזה, אתה עדיין בגדר של פוטנציאל מדבר, אבל אתה עדיין לא מדבר. כן? אז בעצם מתי יש לאדם פה? שיש לו מי. זה הסוד. מי שם פה לאדם? שיש לו בינה. אז הוא נקרא מדבר אמיתי. כלומר, תפתח לו את הפה ותבדוק מה הם הדיבורים שיוצאים מפיו. לפי הדיבורים שיוצאים מפיו, אתה יכול להגיע, להבין לאיזה מדרגה של אדם הוא הגיע. זה לא סתם כל מי ש... כן, פותח את הפה ומתחיל לומר מילים. זה לא נקרא מדבר. כן, המדבר צריך שתהיה לו בינה פנימית שמתבטאת דרך דיבורו. זה נקרא האדם המדבר. כאן הוא הגיע למדרגה האמיתית שלו. כל עוד והוא לא ביטא את הבינה הפנימית שלו. המוחי, הוא עדיין לא בגדר של מדבר. הוא בפוטנציאל מדבר, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח לדבר, אבל הוא לא מדבר. אז לדבר זה לא סתם להוציא מילים, כן? לדבר זה לגלות בינה. ובשבועות אנחנו מקריבים שני הלחם, שזה נעשה מחיטה. חיטה בגמטריה 22 כנגד כף בית אותיות של התורה. כלומר, תשימו לב מה זה דיבור, וידבר השם, זה הדיבור האמיתי, וידבר השם אל משה, לאמור. כלומר, כל הדיבורים האמיתיים הם דיבורי תורה שבנויים מכף בית אותיות שקיבלנו בהר סיני, שהם טיפת הזרע האלוהית שניתנה מן השמיים לארץ. כן, הדיבור הופיע בעולם במתן תורה. זה הסוד. כי אזי נתקן הדמים על ידי ימי הספירה. התהליך נגמר, היה תיקון, ביררנו את כל המדרגות של האור שהיו בתוך הקליפה של מצרים, עשינו עליית מן גדולה מאוד, עד שמצרים נשארה כמצודה שאין בדגן, כמצולה שאין בדגים. וכל זה הופיע בחזרה עלינו, בצורת מד, מים דחורי, במתן תורה. כלומר, הייתה התערותא דלתתא, במשך שבעה כפול שבעה, הקלה הכינה את עצמה, קישתה את עצמה, במשך שבעה ימים, עד שטבלה במקווה, ביום החמישים, או ביום השביעי, כן? שזה היום השמיני, היום הזיווג, ואז בגלל שהיא קישתה את עצמה, על ידי עליית מן, כן? מה זה הקישוטים שלה? כל הבירורים שהיא הוציאה, זה נקרא הקישוטים, אז חושק בה בן זוגה ומתייחד עימה. הוא מתייחד עימה בגלל שיש מוחים. אז הוא משפיע על המוחים בגלל העלאת זמן שהיה מלמטה. אז אותו דבר, זה הספירה שאנחנו סופרים. אנחנו מביאים כל יום מן חדשים, מבררים אותם, מוציאים אותם מהקליפה שנמצאת בכל יום. ואנחנו מוציאים את האור. כמו ניצוצות, כמו בני ישראל שיצאו ממצרים. בני ישראל זה האור שיצא מהקליפה.
אז מה זה אותם קישוטים שהוא קישר אותם?
מי קישר אותם?
אז בהתחלה...
זה משהו אחר. בהתחלה אין מן. בזיווג הראשון, בבריאת העולם, אין מן. כי הרי אין משהו תחתון. רק העליון שבורא את העולם. אז לכן כתוב, כצליק ברצונו. כצליק ברוטה, שעלה ברצונו, תשימו לב לביטוי, שעלה, גם שם הייתה עליית מן, אבל בתוך המוח האלוהי הבורא בלבדו, רק אצל הזכר, כי היא לא הייתה עדיין נקבה, בסדר? אבל אחר כך, מאז, אין יותר זיווג אם אין עליית מן, אין דבר כזה, לא קיים, בשום פנים ואופן, לא קיים. זאת אומרת, כל הקישוט של הקלה, זה בעצם החשק שהיא מעוררת כשהיא מביאה איתה מהילדים. כן? עליית מן זה תמיד ממדרגה נמוכה ממה שאני נמצא. אם אני מעלה מן, אני צריך לרדת קומה ולהוציא ממדרגה נמוכה ממני. למשל, המלכות כנסת ישראל, היא חייבת להביא מן מאיפה? מלכות. לא, היא עצמה המלכות.
מאיתנו.
היא משתמשת בנשמות של כאן, של העולם הזה. זה עליית מן שלה. אז היא הולכת ומוצאת את הצדיקים שנמצאים בעולם הזה, ומזה היא עושה את הקישוטים של עצמה, מזה היא נותנת חשק, מזה היא בונה לעצמה עדי, כדי שהקדוש ברוך הוא יתייחד איתה.
בעצם יש עם ישראל ויש כנסת ישראל?
נכון.
אני לוקחת מעם ישראל?
מבני ישראל, כן.
מבני ישראל.
זה עליית מן שלה. ואז, מהמדרגה הנמוכה הזאת, כן, זה מעלה עדים באלף, והעדים האלה גורמים לגשם לרדת בחזרה. אז זה נקרא עליית מן וירידת מד. כן, המים נוקבים, הנקבה. למה קוראים לה נקבה? יש בה כמה בחינות בחיים שלה. לפעמים היא, זה ראשי תיבות, נקבה. היא נערה, קוף, מה זה קוף?
קטנה.
קטנה, מה זה בית?
בוגרת.
בוגרת, ומה זה הית? זה המלכות, זה הית, זה הבניין שלה. לכן היא נקבה. כן, יש לה כמה שלבים בחיים שלה. קטנה, בוגרת, כן? נערה, ועד שהיא בונה את הבניין המלכותי שלה, שזה ההי התחתונה של השם. אז כל המדרגות האלה, כל השלבים האלה, זה בניין המלכות. עד שהיא בונה את עצמה. המלכות לא יכולה להיבנות בפעם אחת. זה שלבים. כמו ילדה קטנה שהופכת להיות נערה, שהופכת להיות בוגרת, עד שהיא בונה את עצמה לאישה. אז ככה אנחנו בונים את עצמנו.
הבית יכול להיות גם במדינה.
מה?
בוגרת, אפשר להפך את זה גם במדינה.
וזה המדרגה של אנחנו מעלים את העדים האלה. זה תהליך, תהליך גדול, שאנחנו בונים במשך ספירת העומר, גם אנחנו מעלים את העדים האלה. אנחנו מעלים עדים, כן, אמרנו את זה בכמה אופנים, אבל גם כאן אפשר להוסיף, אנחנו מעלים עדים במשך כל ספירת העומר שיהפכו לגשם בחג השבועות. כן, העדים הופכים להיות עננים שיורידו עלינו גשם של תורה.
בעצם
כן, נכון. אז זה הבניין, כן. העדים שאנחנו מעלים הם בעצם מה שאנחנו נקבל בחזרה. אז זה נקרא מים נוקבים, ובסופו של דבר זה חוזר במים זכרים, במים בחורים וחג השבועות. ואז זוכים לבחינת אדם. כלומר, אתה עולה מדם לאדם. אתה מוסיף את האלף שהייתה חסרה. כן? דרך אגב, באלף יש את הכל. האלף בנויה מחלקים שונים. האלף בנויה בצורה כזאת, כן? אז זה המים הזכרים, וזה המים הנקבות, כן? מים ומים, ופה בעצם זה הפרסה. ככה בנויה. זאת אומרת שלפי המים שאנחנו מעלים, זה העדים, עד הפרסה הזאת, מתעורר כנגדה מים זכרים שמורידים בחזרה שפע. וכל זה בעצם מתווסף לדם, ואנחנו הופכים להיות אדם. כן? אז במצרים היינו רק דם, מבחינת דם מידות, מבחינת בהמה, שאין לה דיבור, יש לה רק דם, ואנחנו רוצים, אנחנו שואפים להגיע, אתם זוכרים, זה שם אהיה, ריבוע, בגימטריה דם, ובחג השבועות אנחנו מקבלים את האלף המקורית, שזה האור של התורה בעצם. אור הייתה. אז ברגע שאנחנו הופכים להיות בני אדם, אתם קוראים אדם. כן? ומה ההגדרה של אדם? במה הוא מתגלה? במה הוא מוגדר? בדיבור. נכון? ברוח ממללה. לכן זה בא ממדרגה עליונה שנקראת מי. מי שם פה לאדם? זו לא שאלה, זאת תשובה, זאת מציאות. המדרגה שנקראת מי, כלומר הזהות, היא זו שנותנת פה לאדם לדבר. כלומר, רק אדם מקורי, זהותי, מסוגל לדבר. כל שאר הדיבורים הם דיבורי סרק, כן? כמו עץ סרק שלא מביא פירות, שלא מביא ילדים. אותו דבר, דיבור סרק סתם עושה חורבנות ולא מביא שום דבר. אבל דיבורי תורה הם דיבורים שבאים מזיווגים. וכל זיווג מוליד ילדים. לכן כשמדברים בצורה נכונה, עם בינה, כן, מוח שמאל, וחוכמה, מוח ימין, אז הדיבור שיוצא כראוי, הוא בעצם בא מזיווגים. אתם רואים שהלשון מזדווג כל הזמן עם החך והגרון. אני לא יכול לדבר בלי הזיווגים האלה, הלשון עושה כל הזמן הכרות. זה כמו זכר ונקבה, הלשון זה זכר, והחך והגרון, מדרגות שונות של נקבה, ואז מהזיווג הזה יוצא דיבור. והדיבור הזה הוא בעצם כמו בן, כן? הרי איך אומרים בן בעברית? או בר או בן, בר. אז דבר שיוצא מבפנים, דה בר, זה בן, דה בר. אז כל, בעצם כל דיבור מוליד בנים. רק שזה לא בנים עם גוף, כן? כמו שאנחנו רגילים להם, אלא זה בנים רוחניים של דיבור. אבל הדיבור הזה הוא בהחלט חי, הוא נמצא, הוא ממלא את כל חלל העולם, כן? והוא עולה. זה עדיין שוב פעם מעלה עדים. ואז זה מוריד עלינו עוד פעם שפע. תמיד יש מדרגה כזאת של מעגל שאנחנו מעלים אורות, וזה יורד עלינו בחזרה כגשם.
אתה מדבר על הדיבור, אבל זה בעצם הדעת.
נכון, אבל זה מתבטא בדיבור. תמיד זה פנימי, כמובן, אנחנו לא סתם, זה לא מתחיל פה הדיבור. זה מתחיל פה. רק שהוא יוצא והוא מתגלה דרך הפה. כלומר, כל עוד ואני שותק, אי אפשר לדעת אם יש בי דעת או לא. נכון? אדם יכול להיות להיראות מאוד חכם, אבל אין לו כלום בקבסה. רק כשהוא פותח את הפה, אתה יכול לדעת מה הוא, מי הוא. כן? אז תנופה, זה אומר התנופה. תנופה.
זה דעת, זה זכר, ודיבור זה נקבה, ביחס לדיבור.
כן, אפשר לומר אותך, נכון. לכן, זה מה שאנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים להגיע לשלמות האדם בחג השבועות. בסדר? ואז זוכים לבחינת אדם כנען, ועל כן מפתירים בשבועות. איזה הפטרה יש בשבועות, כן, שמבטאת את כל מה שאמרנו עכשיו? ההפטרה שם אומרת, ועל הכיסא דמות כמראה אדם. הנה, זכית למדרגה, לתוצאה, שיש לך דמות של אדם שמופיע על הכיסא. זאת אומרת שיש כאן גילוי שהגעת למדרגה האמיתית שלך, שהיא אדם. שוב פעם, שמוגדר כרוח ממללה, ככוח דיבור. וזה אנחנו שונים מכל היצורים שאין להם את כוח הדיבור, ואנחנו כן. לכן זה נקרא בצלם אלוהים, נתן לנו את הכוח שהוא ברא בו את העולם. כי אזי בשבועות נשלם בחינה הזו, קנאי. וזה בחינת עומר התנופה. כן, הזוהר אומר, אל תקרא תנופה, אלא תנופה. שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תנופה. תנופה זה לא סתם לקפוץ, כן, כמה מטרים קדימה, אלא תנופה. פה. אם יש לי פה לדבר, זאת אומרת שיש לי חוכמה, יש לי בינה ויש לי דעת. לכן עומר התנופה זה עומר התנו פה. כי על ידי זה בעצמו נעשה הפה לדבר, כי על זה מורה התנופה בעצמה שמניפים. כן? כשאני מניף את התנופה של העומר לכל הכיוונים, זה מה שהיינו עושים למחורת הפסח, עם התבועה החדשה, עם השעורים, אז אנחנו בעצם מניפים כדי לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לעלות. זו התנועה, כן? זה פועל דמיוני. אני רוצה לעלות מהמדרגה שאני נמצא בה עכשיו, שאין לי פה ולא מצח להשיב, כן? אין לי פה לדבר, כי אני כמו בהמה, גועה. אני רוצה להגיע למדרגה של מדבר. אז מרימים את העומר של הסעורים, סעורים זה מאכל של בהמה, שהם מבחינת בהמה, להעלותם למדרגת אדם. לא נשכח את הסוד שאמרנו בהמה, זה עולם הפירוד, בית המה. ואדם זה א', דם. כלומר, עברנו מהבית, שזה שניות, לאחד, לאחדות. כל העולם הזה זה עולם של שניות. ברגע שאני מגלה את האחדות בעולם הזה, אז יצאתי ממדרגה של בית המה, של בהמה, והגעתי למדרגה של אדם. כל דבר שאנחנו עושים שמגלה לנו את המדרגה הזאת, זה בחלק של בניין. כלומר, כל מה שאתה עושה בחיים שלך, וזה נוטה להפריד, תדע לך שאתה חוזר למדרגה של בהמה. וכל מה שאתה עושה בחיים שלך, שזה נוטה לחבר, אז אתה חוזר למדרגה של אדם. זה סוד גדול, כן? אני אומר את זה במהירות, אבל תחשבו, זה אחד מהסודות הכי גדולים שיש לנו בעולם. וגם שתי הלחם של חיטים שבאים בשבועות, טעונים תנופה. כלומר, גם שני הלחם שאנחנו מביאים קורבן בחג השבועות, זה חייב להניף אותו, את הלחם הזה. גם כן להעלותם, גם כן למעלה מן הדיבור. עכשיו זה חידוש. חשבנו שלהגיע לדיבור זה השפיץ, זה השיא. אין יותר מדיבור. כאן אנחנו מגלים שזה לא נגמר. גם אחרי שהגעת ממדרגה של בהמה ועלית למדרגה של בן אדם מדבר, גם שם אתה מניף את הלחם כדי לעלות עוד יותר גבוה מהדיבור. אז אני שואל אתכם שאלה פשוטה, האם יש מדרגה יותר עליונה מדיבור? מה?
שתיקה.
שתיקה. יפה. אז מה ההבדל? היינו כבר בשתיקה לפני.
זה שתיקה אחרי דיבור.
אז מה זה השתיקה אחרי הדיבור? מה יש בשינויים מהשתיקה שלפני הדיבור?
כמו שבת, העולם הזה
לשבת. אוקיי, בסדר, אתם נותנים דוגמאות, אבל מה ההבדל? הייתי כבר שותה לפני.
הדיבור הילד לך למקום שאתה עכשיו לא באותה שתיקה כמו שדה לפני.
למה?
זה מה שאני רוצה להבין. זה האור שהתגלה כבר, בעצם. יש איזשהו אור שהתגלה דרך הדיבור.
אוקיי.
ועכשיו אנחנו מוצאים את האור הזה לא דרך דיבור. דרך אולי מדרגה יותר גבוהה.
אבל מה ההבדל? מי שרואה אותי, הוא רואה אותי שותק לפני,
שעת הרשימו,
ואחרי.
ולא ששתקת לגמרי שלא יודע
מה. אבל הוא יודע עכשיו מה יש לך, אני יודע מה.
יפה, זה משהו, זה החידוש. אתה לא שותק בגלל שאתה לא יודע, אלא אתה שותק בגלל שאתה דווקא כן יודע. זה לא אותו דבר. לפני זה שתקת כי היית בבחינת בהמה, היית טיפש. אז עדיף שתשתוק. אחרי שהשגת דיבור ונהיית לאדם, אתה גם יודע לשתוק מרוב שאתה יודע. זה כבר צמצום של הדיבור. זה לא שאתה טיפש, אתה כל כך מלא שאתה גם יכול לשתוק. זה דיבור הרבה יותר עמוס. וגם כשאתה שותק בשתיקה השנייה הזאת, אתה מדבר. אבל אתה מדבר ברובד אחר. זה מספיק לראות אותך ויודעים כבר את המסר. כן, יש תלמידים, אמרנו בשיעורים אחרים, שהם לומדים מהדיבור של הרב, אבל יש תלמידים יותר טובים שלומדים גם מהשתיקה של הרב. כן, לזה אני מתכוון. לכן, מניפים גם את הלחם בחג השבוע, אבל זה למעלה מן הדיבור, דהיינו לבחינת שתיקה, שהוא למעלה מן הדיבור, שהוא בחינת קטר. אז אתה כבר עברת למדרגה של קטר. תשימו לב לדיבור הראשון, הוא היה בבינה, נכון? עכשיו אנחנו עולים לקטר, קטר זה מעל הראש בכלל. מכינת סייג לחוכמה, שתיקה. אתה כבר...
מה זה הדיבור הראשון והדיבור השני?
מה?
מאיפה זה בא?
מה זאת אומרת מאיפה זה בא?
שאנחנו מדברים עכשיו על דיבור ראשון ודיבור שני.
לא, דיברנו על שתיקה ראשונה ושתיקה שנייה.
איפה זה בא? אנחנו רואים את זה.
בחיים שלנו?
כן.
בכל דבר. לפני 20 שנה היית מפקפקת. כן. עכשיו שלמדת, את יודעת, יודעת מתי לפתוח את הפה ומתי לשתוק.
איך זה קשור לספירת העולם?
שביציאת מצרים, כן, היינו שותקים, אבל למה שתקנו? כי לא היינו מסוגלים בכלל לדבר, נכון? אז מה עשינו? למדנו להיות בני אדם במשך כל הספירה. ושגל בחג השבועות, אנחנו עכשיו כן יודעים לדבר, אבל אנחנו גם שותקים. יודעים, כן, קודם כל, סייג לחוכמה שתיקה. ברגע שאתה יודע לשתוק, אתה בעצם יודע ממש את סוד הדיבור. כן, כל דבר גדול בחיים שלנו, הוא קודם לו שתיקה.
כן. השתיקה,
השתיקה זה כבר לא שתיקה של שקט, של רקנות, אלא שתיקה של עצומה. כן, זה כמו השקט שאחרי קונצרט גדול. כן, של מוזיקה עצומה שהיית בה, אתה יוצא ואין כבר נגנים, כולם שתקו, אתה נכנס לרכב, אתה חוזר הביתה, ונשאר לך כל ההד הזה הפנימי בלי שום צליל.
גם לפני
שאנחנו מתחילים לנגן. גם לפני, אותו דבר. אז יש את השקט שלפני, את השקט שאחרי. כן, אותו דבר בחיים שלנו, תמיד.
אבל דווקא יציאת מצרים מתאפיינת
והאגדה. נכון, כי אנחנו לומדים לדבר. זה הטיפול שלנו. אנחנו חייבים רפואה. לכן אומרים לנו מצווה לספר. למה? כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אז אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. מתי מתחילים ללמוד? בדיבור הזה. אז זה לא היה אז. בפסח מצרים לא עשינו אגדה. נכון? יצאנו. אבל אחר כך אנחנו מתחילים לספר. כל הדורות שבאנו אחר כך. זאת אומרת שיש שלב שהייתה שתיקה גדולה, כי היינו בהמות. ובא השלב אחר כך שאנחנו חייבים לספר מה קרה. כן? כל המרבה לספר, הוא מרבה לדבר. אז הרי זה משובח, הוא משתבח. כי הוא לומד להחצין את המחשבה הפנימית שלו של מה קרה. הוא יודע, הוא לומד לספר את הסיפור שקרה. דרך אגב, כל מה שאנחנו עושים בחיים זה רק הצורה שמשנה את הכל, נכון? האדם שיודע ללמד ואדם שלא יודע ללמד זה רק בצורה שלו. הרי הלימוד הוא אותו לימוד. כלומר, איך אני יכול להעביר משהו מסר לתלמיד או לילד? זה רק בסגנון שלי. או בסגנון שלך, והסגנון הוא זה שמשנה את הכל, הגישה. נכון? אז זה הלימוד שלנו בחיים, ללמוד להעביר. והלימוד הזה להעביר הוא לימוד מאוד חכם, כי הוא לומד גם להעביר דרך השקט, דרך השתיקות שבאמצע, דרך הריק. זה לא פחות חשוב ללמוד את מה שלא כתוב. כן? שזה תכלית השלמות. דרך אגב, לשאלה שלך בשבת, כמו אחרי הצהריים, שהתיקון של המידות בא דרך התורה. נכון? אמרתי לך שזה לא נכון. אז אני חוזר ואומר לך שזה לא נכון. למה? כי אם כן, מה אנחנו מבקשים מהגויים? איך אתה רוצה שגוי יהיה מוסרי?
אין לו תורה.
אין לו תורה. אם זה היה תלוי בלימוד תורה המוסר, אז אנחנו לא יכולים לדרוש מהגויים להיות מוסרים, נכון? ואנחנו כן דורשים מהגויים להיות מוסרים. איך הקדוש ברוך הוא יכול לדרוש מגוי להיות מוסרי? הרי אין לו תורה. אז ממה הוא יהיה מוסרי? משמע שהמוסר קודם לתורה.
אז מה הוא מוסרי?
מהחיים. כלומר, זה בסיס של בן אדם. המוסר קודם בכלל ללימוד של התורה שלנו.
זה שדרך ארץ.
אתה צריך להיות דרך ארץ, בן אדם. לפני שאתה לומד תורה.
כן, שהיה לו שאני לא הבנתי, אבל זה מה שאני צריכה ללמוד. מה זה תורה? כי איך התורה מחולקת בתוך...
לכן, בתוך התורה אמרתי לך שיש סגנונות. וברוך השם, את זוכה ללמוד תורה שכן מטפלת במידות. אז ברוך השם, זה תועלת.
זאת
הייתה
תורה אחת גדולה.
נכון, זו תורה אחת גדולה, יש בה עם זכוכית מגדלת הרבה רבדים, הרבה מקצועות. למשל, הרבה לא לומדים אמונה. לומדים תורה ולא לומדים אמונה. ברוב הישיבות לא לומדים אמונה. אבל לא. צריך להכניס לימוד אמונה בישיבות.
לא לומדים גם תורה. חמישה ספרים לומדים.
גם תנ"ך. תחפש תנ"ך בישיבה, קשה למצוא.
התכוונתי לתנ"ך, כאילו,
כן?
שבע מצוות בני נוח זה בא מהתורה.
שבע מצוות בני נוח זה קודם, זה מציאות. למרות שזה בא מהתורה, אני לא מדבר על זה, זה לא העניין של מוסר, ודרך ארץ. דרך ארץ זה דבר בסיסי, לא להרוג, לא לגנוב, כן? לכבד את השני שקיים. זה דברים שהם צריכים להיות בסיסיים בחיים שלנו.
וזה עשרת הדיברות.
מה?
זה עשרת הדיברות.
בסדר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המוסר הזה בצורה של מצוות, כדי לאפשר לנו אפילו לזכות לעוד מתנה של דבר טבעי שאנחנו כבר עושים. כן, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שגם מה שאני עושה באופן בסיסי, יש לי חשק להתחתן, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, אני אעשה שזה יהיה מצווה. עוד יותר טוב, הרווחתי שני דברים. גם יש לי חשק להתחתן, וגם אני עושה מצווה. בסדר? זאת אהבת השם אלינו. הוא אומר, מה אתה אוהב הכי הרבה בחיים? כן? אתה אוהב את זה? אז זה מצווה. עוד יותר, אנחנו מרוויחים. אין לי שעון, אז מי שיכול להגיד לי מתי... תיאדר,
תסיים את השיעור.
ב-20 לב, כדי לעשות ספירת העומר.
שתי דקות.
אז זהו.
חמש דקות.
טוב, הזמן עובר. אז יש שתיקה מחמת שאינו יכול לדבר, והיינו מחמת בושה מחטאיו שאין לו פה לדבר. מה? אז זה עוד 10. אם נמשיך ככה, אנחנו כבר בשעה 5. 5,
בעצם.
אנחנו חוזרים בזמן. אז יש...
בואו נדע, אחר כך להפס שעונים. 5, 5. אני מבין למה כולם מגיעים לאילו דקות
יחוד.
יש לי זה כבר
20. אה, אתה רואה? אז תשימו, אני מבקש לכוון את השעונים לפי אלון. לכן הוא ראשון.
לפי התעשייה האווירית.
זה תעשייה אווירית, זה יותר מדויק.
תעשייה אווירית.
כן. אבל בגלל זה יש בעיות בהגעה. כמעה כמעה. זה כמו הגאולה.
זה לא בעיה, זה כל אחד
לפי הזמן שלנו. כן. אז לכן יש שני מילים של שתיקה. יש שתיקה מחמת בושה מחטאת שאין לו פה לדבר. ואף שזה תיקונו כנ"ל, עם כל זה, עיקר תיקונו הוא הדיבור, דהיינו שעל ידי זה זוכה שיהיה לו פה לדבר, כי בוודאי אינו מעלה, שישאר האדם בשתיקה חס ושלום. רק עיקר תיקונו שיזכה לדיבור בתורה ותפילה, כמו שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אבל אחר כך, כשכבר זוכה לשלמות הדיבור, אזי תכלית השלמות, תכלית ההשגה היא מבחינת שתיקה נוספת, שהוא למעלה מן הדיבור, כן? מבחינת קטר. זה מבחינה של קול. קוף ובלם. כמו תקיעת השופר. זה למעלה מהדיבור.
שתוק ככה עליו במחשבה.
כן, כן, נכון. שתוק ככה עליו במחשבה לפניי. המדרגה שלפני. אז אנחנו נעצור כאן, זה נקרא במופלא, במופלא ממך אל תדרוש. זה השקט. נעבור לספירת העומר. היום 11 יום לעומר, שהם שבוע אחד וארבעה ימים. קניין התורה של היום, אז העמידה של היום זה מידת נצח שבגבורה. אנחנו בשבוע של גבורה, ואנחנו בחלק שנקרא נצח. זאת אומרת, יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, יום הרביעי של השבוע השני. כלומר, הכל כלול בגבורה, לדעת לתת תחומים, ואנחנו במידה הרביעית של הנצחיות שבגבורה. כלומר, בהמשכיות של המידות שלך. אל תעשה משהו ואחרי זה אתה עוד פעם שובר. תנסה להיות יותר עקבי. קניין התורה, פלפול תלמידים. כך אומר עומר התנופה, עומר התנופה ספר ישן, שנמצא ומדבר לנו על התיקון יומיומי לפי ספירת העומר. מידת נצח שבגבורה יורה גדולתו לעבודתו יתברך שמו. כי גם לאחר שיתגבר האדם על יצרו, לא יניח לו בזה לבד, עד אשר ינצחנו מכל בכל. כלומר, נצח זה גם ניצחון. אל תחשוב שבגלל ששלטת אתמול על היצרים שלך, היום אתה שקט. כי עוד לא חיסלת אותו לחלוטין. ויהיה נצח מלשון נוצח, כמו שפירש רש"י על הפסוק, לך השם הגדולה, והנצח, והדמיון בזה, שלאחר שיתגבר האדם על יצרו, ויהיה עסוק במעשים טובים, יפילנו חס ושלום. אמרנו שתמיד כשאתה עולה במדרגה, שם הסכנה של נפילה. אז חס ושלום יפילנו חס ושלום ברשתו. ולמשל, איך אפשר לחתור אחרי ששלטת על היצר? בגאווה. אתה אומר, שלטתי, הצלחתי. היצר הרע לא יכול עליי. אני חזק ממנו. השתבח שמו, כן? אז הוא אומר, יפילנו ברשתו ויגבה ליבו שהוא גדול שבעוונות. עוד יותר גרוע. לכן אנחנו אומרים להציל השטן מלפנינו מאחרינו. כן, זאת אומרת, מי לפנינו זה לפני שאתה זה, אבל אחרי שכבר שלטת על המצב, אתה חוזר הביתה, כן, עם מנופח, אז אומר לך, הנה, אתה כבר בתוך חטא אחר, הרבה יותר עדין, וגם שם היצר הרע רוקד, ואומר, אתה רואה, הצלחתי עליך. כמו שכתוב בחובת הלבבות וכל ספרי יראים, ואם כן, סוף סוף יהיה אדם מנוצח חס ושלום ולא נוצח. לזה יורה לנו מידת נצח שבגבורה להורות שהגבורה יהיה בנצח, רוצה לומר בניצחון הנזכר, ומזה תקיש את שאר ולכל קאי גבנה. כלומר, להמשיך ולא להירדם בדרך, בתהליך. התהליך הוא חשוב, אבל יש לו סכנה. הוא מרדים. אנשים נרדמים בתהליכים. זאת אומרת שכשאנחנו בתהליך, אתה לא רואה את היעד, זה לא ברור, אז אתה יכול קצת, זה כמו באוטוסטרדה ישרה. כן, אתה תלך לאמריקה, אתה יש לך איזה 10 שעות מכביש ממקום. למקום, כן. אתה לא יודע לאן, זה סתם, ואסור לך לעבור 90 כמש, אז אתה נוהג שם איזה 12 שעות כמו איזה חמור, אתה יכול להירדם, אין לך כלום. כן, אז זה צריך להיזהר. התהליך הוא מרדים.
אני מצווה כאן שבמדה?
כן, ריטואל. זה מין מנגנון כזה של חזרה שגרתית וזה, אדם נרדם, הוא לא מרגיש שהוא מתקדם בחיים, כלום לא קורה, כן? צריך להיזהר מהדבר הזה. או שיהיה נצח מלשון עולמות, המוזכר בכתובים, כמו שאמרו במסכת עירובים נ"ד, כל מקום שנאמר נצח סלע ועד, אין לו הפסק, כן? לפעמים אנחנו אומרים אמן, נצח סלע ועד, נכון? כמה? תגיד אמן, מספיק? לא, הוא אומר לך שזה עניין, אני לא רוצה להציג. אני רוצה אמן, נצח, סלע ועד. כן, כשילדים קטנים אומרים, כן, אני שומר את המקום הזה לנצח נצחים עד סוף. כאילו, אף אחד לא ייקח לי את זה, לא היום, לא מחר, לא מחרתיים, גם כשאני אזקן עם פאות, כן? אז אין, אף אחד. אין לו הפסק. לזה יורה לנו מידת נצח. זה מה שאמרנו בהתחלה, אנחנו. בסייעתא דשמיא שאדם צריך להיות עקבי במעשיו. אתה לא יכול כל חודש, כל חודשיים, עוד פעם לחזור וכל הזמן ליפול ועוד פעם. איזה מעגל כזה, אי אפשר לפתוח לך. אי אפשר לסמוך עליך. זה קשה לחיות עם בן אדם כזה, קשה. קשה לחיות במצב, כן, עם אדם שהוא כמו הירח. לפעמים עולה, לפעמים יורה, לפעמים מחייך, לפעמים כועס עליך. אתה לא יודע איך להתנהג איתו. כל יום יש לו פרצוף אחר. זה קשה, כי אתה חייב, זה כמו בזוגיות, זה כמו עם ילדים, וכמו עם, בחיים בכלל. תנסה לעשות איזו מדרגה שהיא עקבית, שיהיה שקט קצת. ולזה יורה לנו מידת נצח שבגבורה, להורות שלעולם יהיה אדם בגבורה, לעולם. כלומר, להתגבר ולהיות יודע איפה הגבולות. זה נקרא הכובש את יצרו. כובש זה כמו שכובשים מלפפון, כן? שיהיה ממש כל הטעם בפנים. כי אם יקל לעצמו בשום פעם ולא יתגבר כארי, הוא נותן לעצמו לזרום, ואין לו את הכוח הזה כמו ארי, כל בוקר יתגבר כארי, לעמוד לנגדו, לא יועיל לו כל מה שיתגבר עד הנה. כי אם בכל רגע יתגבר בגבורה הזו. זאת אומרת, אל תירדם, תהיה תמיד בהיקון. עם יד על ההדק, עם אצבע על ההדק, כדי לא להירדם בשמרים שלך. אז איך זה עובד בפועל? א', השתדל שיצא מן הגבורות שלו כביאור נצחי לצד הרע, ולא שיצטרך לכעוס פעם אחר פעם אלא יבטלם לגמרי. כל פעם אתה חוזר לאותם כעסים, לאותם דברים, זה לא טוב. זה מראה שאין לך עדיין בגרות. כן, אמרנו מה ההבדל בין ילד קטן לילד גדול. ילד קטן הוא משתנה בקיצוניות. כן, כל חמש דקות פעם הוא אוהב אותך, פעם הוא שונא אותך. אני ברוגז איתו. עכשיו אנחנו שואלים. הילדים משגעים אותך, כן? אתה חושב שהם כבר עם החבר הזה, זהו, נגמר. חמש דקות אחרי זה הם ביחד בחדר. כן? מה קרה? אז זה ילדות, זה קטנות מוחים. כלומר, הכל קיצוני. כמו שאתה גדול יותר, אתה כולל גם את השני שהוא אפילו הפוך ממך. ב' השתדל לעקור את יצרו הרע מן השורש, לא רק להוריד את החלק הגלוי, אלא בפנים, תחפור עמוק בשורש הבעיה, תנסה לראות איפה הבעיה בפנימיות שלה. כן. אתמול התקשרו אליי בקשר לאיזה זוג באשדוד, שרוצה להתגרש, וזה, והם קנו בית, והם רבים, וזה, ומה צריך לעשות, כי הכסף שלו, וזה. אמרתי, זה בכלל לא הבעיה. כל זה אתם מספרים עליי עכשיו, זה לא בכלל השורש. השורש שם זה שאין תקשורת ואין אהבה ביניהם. נקודה. אם הם לא בנו את המדרגה הזאת, אתה יכול לסדר כמו שאתה רוצה בחוץ, זה לא יעזור שום דבר. זה רק לצבוע קיר מלא שמן. זה לא יציג. לכן צריך לעקור את הרע מהשורש, ולהימנע מן התגברות הרע. על ידי שישמור את עצמו מן הדברים שמביאים לידי חטא. כלומר, אתה יודע איפה המעבר, שאם אתה עובר את הסוויץ' הזה, אתה טיפול עוד פעם. אז לפני שזה יגיע, כן, זה לומדים כשיש מיגרנות. יש כדורים למיגרנות. אז אם אתה מחכה שהמיגרנה תגיע, זהו, הלך עליך. אז כשאתה כבר יודע שהיא מתחילה להגיע, יש לך איזה מין סממן שמתחיל, תיקח את הכדור הזה, נגמר. זה עקר את הדברים לפני. אם אתה עובד עם כדורים, כן? אתה יכול לעבוד בצורות אחרות, אבל זה סתם הדוגמה. אז לפני שאתה מגיע לשלב הזה, אתה כבר יודע להכיר אותו, כי כבר זיהית אותו. אז תיזהר. לכן כשיענוש הרשע שישתדל לקחת ממנו הדברים שפועל בהם הרע, כדי שלא יבוא עוד לרע. כלומר, תשתמש אפילו במנגנון של הרע הזה, לראות איך הוא חכם, כן, איך אתה נופל כל פעם ברשת שלו. תשתמש בזה. כן, אתה לומד מהאויב שלך גם איך להתנהג. בכל מלחמותיו נגד הרע השתמש ברגל ימין, שהוא מרכבה למידת הנצח. כלומר, אנחנו בגוף שלנו זה מקביל לרגל הימנית. לרדוף אחר החוטאים ולעמוד נגדם בכוח על ידי רגל ימין. כלומר, לקום ברגל ימין בעוצמה, בכוח, כל בוקר. רגל ימין היא גבורה. כן, יש בה כוח של גבורה והיא נצחיות. ד' יתגבר נגד כל אלו המפריעים. אם אתם לא מבינים משהו, תשאלו. יתגבר נגד כל אלו המפריעים לתמוך בתלמידי חכמים הלומדים תורה שבכתב, שהם בחינת נצח, כן? ככה כתוב בתומר דבורה. או שתומכים באופן שאינו רצוי לשמיים. כלומר, כל מי שמפריע בעצם להתקדמות גילוי האור האלוהי בעולם, כן, צריך לצאת עם גבורה. ולומר, זה לא בסדר. אנחנו רוצים שיהיה אור, כן, אנחנו רואים כמה חוכמה יש בתורה הזאת, אנחנו רוצים שהתורה הזאת תמלא את העולם. יראה את עצמו תמיד בתוך מלחמה נגד הרע, ולא התעוררות והתגברות הרעית, והשתדל לנצח המלחמה בכל הצדדים. זאת אומרת, אתה צריך להיות, זה לא כל החיים שלך, כן, אבל היום זה מידה מיוחדת, בגבורה, זה נצח שבגבורה, אז אנחנו במלחמתיות כזאת. אז לא להירדם. אתה בזמן של קרב. וב, יקום על רגל ימין, כן, ממש, כפשוטו, אתה קם מהמיטה בבוקר על רגל ימין. וזה הביטוי, כן, לקום ולעמוד על רגל ימין, להתחיל ברגל ימין. וירדוף להציל את העשוק מיד עושקו, ולא יעמוד על דם חברו בכל אופן שלו. זאת אומרת, תנסה לעזור, איפה שאתה יכול לעזור, תעזור. זין, וזה אחרון, יתגבר על המניעות המפריעים אותו מלהיות גולה למקום תורה. כלומר, כל מה שמפריע לך להיות גולה למקום תורה, להגיע לשיעורים, כל מה שמפריע לך להתקדם, תנסה להוציא את זה, לסלק את זה. להשתדל בזה בכל כוחותיו, ובפרט יטלטל את עצמו ברגליו לקבלת תורה שבכתב, שהיא מידת הנצח. היום דווקא זה קבלת תורה שבכתב, כי זה החלק של הנצח. יגיעו זמנים בספירת העומר שזה כבר יותר שבעתה ובכלל תורת הסוף, כן? אבל היום זה תורה שבכתב. כשנגיע להוד שבהוד זה כבר הזוהר. אנחנו עכשיו בנצח שבגבורה, אז זה תורה שבכתב. אז תשתדלו היום לפתוח תורה שבכתב, פרשת ויקרא למשל, בספר ויקרא, פרשת השבוע, כן? את הזריע, וללמוד קצת. ממש טקסט, ללמוד את התורה, לקרוא את התורה, זה חשוב. יהי רצון שנזכה לתיקון מידת נצח שבגבורה, ושיתקיים בנו כל התיקונים האלה, שנזכה בעזרת השם להתגבר ולשלוט ולהפיק תועלת מכל מה שאנחנו יכולים למצוא ולמצוא ביום הזה. אמן.